אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום לכם. הבחירות הרביעיות מתקרבות, וחשבנו שזה זמן מעולה לאפשר לכם לראיין בעצמכם את הפוליטיקאים שלנו. אז פנינו לראשי המפלגות בישראל והם נענו. הנה שיחה שקיימו גולשי וויינט עם יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי בשידור חי באולפן וויינט ביום חמישי 4 במרץ 2021. הגולשים שאלו, מיכאלי ענתה, והנה התוצאה.
שלום לכם, שלום לכן, ערב טוב, מה שלומכם? יום חמישי בערב, 8 בערב. מה יש לכם לעשות יותר טוב מאשר לבלות עכשיו שעה עם יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי ואיתי? אני לא יודע, באמת, שאלה פשוט...
התשובה היא אין לכם.
אין, אין לכם. אז ערב טוב לך, גבירתי.
ערב אור לך.
יושבת הראש, ערב אור לי.
אני חייבת להגיד שעכשיו אמרת את זה, יום חמישי, שמונה... אתה יודע איך זה קמפיין, אין יום, אין לילה. אני לא יודעת איזה יום היום בכלל. פתאום אני אמרת, יום חמישי, 8 בערב, מה זה זה? זה תכף סוף שבוע.
אין מסעדות, אין ברים.
לחלקנו.
אין מסיבות. זאת המסיבה הכי טובה בעיר כרגע.
הכי טובה בעיר, by far.
זהו, עזבו את המעדורות, כי את התשובות האמיתיות תקבלו עכשיו, פה. אנחנו פותחים בסדרה של שאלות ותשובות עם ראשי המפלגות, ומרב מיכאלי נענתה מיד ונענתה מיד. אתם מוזמנים לשאול אותנו בפייסבוק עכשיו בשידור חי שאלות, ואנחנו נשאל אותך, אז קודם כל, אני אשאל שאלה ראשונה. מה שלומך? את נהנית? את סובלת?
אז האמת ששלומי טוב, כי מה שקרה זה שהיה לי, אתה יודע, כל העניין ככה התגלגל. אני התעקשתי, 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 מאבק משפטי, בית משפט, ואז ערעור לבית המשפט העליון, ואז בום, פריימריז בזמן קצר, בום, תוך שבוע אני כבר הייתי צריכה לארגן פריימריז לרשימה, דיגיטלי מהבית וכל זה. ואז בעצם הייתי צריכה להרים קמפיין, להרים מטה בחירות, כשהמפלגה מרוסקת לחלוטין, אין ארגון, אין תקציב, ופשוט לעשות את זה ככה, ולקח, אתה יודע, זה בכל זאת, זה דבר להרים. אז עכשיו זה כבר ממש עובד, וזה ממש כיף, כאילו, ממש...
טוב, צועקים לי באוזן שיש מלא שאלות, אז צריך לענות. אהוד שואל, למה שלא תדעי למרץ, שבקושי עובדת אחוז החסימה לפחות בסקרים האחרונים? אוקיי, תפרשו, אני אדאג לכם למקום ברשימה אחר כך.
כי אני חושבת שמרץ היא מפלגה חשובה, וחשוב שתעבור את אחוז החסימה, ואני חושבת ש...
אם היא תתרסק.
לא, אבל לא אם. בוא נסתכל רגע. למרץ יש באמת בסיס קבוע של מצביעות ומצביעים, שהחזיק אפילו בסחף הכי גדול לכחול לבן, למפלגת העבודה היו 6, למרץ היו 5, יש כאלה שיגידו שלמפלגת העבודה היו 7, אבל נגיד. בקיצור, רק שהתחברנו זה הצטמצם כל כך, ואסור לחזור על הטעות הזאת. מפלגת העבודה היא בית גדול ופתוח.
אז את בטוחה שמרץ תעבור את אחוז החסימה, למרות הסקרים הלא מחמיאים שיש בהם האחרונים?
אני חושבת שמרץ צריכה לעבור את אחוז החסימה, ואני אגיד לך עוד משהו.
אבל היא תעבור לדעתך, להערכתך, להבנתך.
אני רוצה רגע להגיד משהו. יש שתי מפלגות שורשיות, ערכיות, אידיאולוגיות, דמוקרטיות, עם חברות וחברים במרכז שמאל. זה מפלגת העבודה ומרץ. כל השאר זה רשימות שבאות והולכות. לא בכדי אף פעם רשימה של איש אחד שעשה לעצמו באופן לא דמוקרטי רשימה, לא הפכה להיות מפלגת שלטון במדינת ישראל. זה גם לא יקרה עכשיו.
טוב, מרץ כנראה לא תהיה מפלגת שלטון.
לא, בסדר, אבל מרץ היא המפלגה האחות החשובה של המרכז שמאל למפלגת העבודה, שעכשיו מתחילה את השיקום שלה ואת דרכה חזרה להיות המקום המרכזי של המחנה הזה.
אגב, בין השורות הבנתי שאת קוראת ללפיד דיקטטור או... או לליברמן דיקטטור, או לאחרים כאלה?
האנשים, בוא, הם הקימו רשימה לעצמם, הם משבצים אותה לטעמם, אין להם שם שום הליכים דמוקרטיים, אנשים שמדברים גבוהה גבוהה על דמוקרטיה ולא מוכנים בעצם לממש אותה. אני לא אמרתי...
בקיצור, אין דיל, חברים. מי ששאל, אין דיל. קובי, בואו נשאל...
אבל אני רק אומרת, כמובן, אם אתם רוצות ורוצים באמת לשקם את המחנה הזה ברצינות, זה להצביע למפלגת העבודה. כי מי שריסק אותו זה בני גנץ. ובני גנץ עושה את הקמפיין שלו מתוך ממשלת נתניהו. מי ערב לי שאם כל מה שהוא אומר עכשיו הוא לא... שוב יושב עם נתניהו בשביל למנוע בחירות 50.
אוקיי, פאוזה. עוד מעט נחשוב, יש המון שאלות על בני גנץ. אוקיי. השאלה הבאה של קובי, מה דעתך על מתנגדי החיסונים בישראל?
צר לי שיש אנשים שמתנגדים לחיסונים. החיסונים הם מצילים אותנו, אתה יודע, יום-יום, שעה-שעה, מפוליו, מחצבת, מאדמת, משחפת, מהבגות,
אנחנו יושבים
מהבגות,
פה מחוסנים, שחורות, מחוסנות.
מחוסנות גם בפני קורונה. אבל באמת, האנושות, איפה היא הייתה היום מלמלא החיסונים? אחד הדברים המרכזיים שהצעידו את האנושות קדימה,
זה... אבל אלה שעכשיו מתנגדים לקורונה.
אז אני אומרת, אז אלה שעכשיו מתנגדים לקורונה, אני אומרת להם, חבל, החיסונים הם יותר בטוחים מאשר התופעות הקשות שאנחנו רק עוד לא למדנו את כולן של הקורונה עצמה, ואתם בעיקר מסכנים את עצמכן ואת עצמכם. זה חבל מאוד. לכו להתחסן.
אוקיי. ארז אומר, אתם רחוקים מרבין וגם מפרס. שכנעי אותי שאני טועה.
מה זה רחוקים? אני לא זה. אני יודעת למה אני מתכווננת. אני יודעת במה אני מאמינה. אני יודעת שיצחק רבין, הוא היה מנהיג שאני נסעתי אליו עיניים, כי ידעתי שהוא אומר לי אמת. ואפשר לראות את זה גם, אתה יודע, שמקרינים היום וידאו מאז, כשאתה רואה אותו מדבר בתוכניות טלוויזיה, כשאתה רואה אותו נואם, אתה רואה שהאיש מדבר אליך באמת, הוא מדבר מדם ליבו. אני מחזירה את מפלגת העבודה למקום הזה בדיוק.
כלומר, את אומרת, איפה שרבין היה עתי, בסוף התהליך, מפלגת העבודה תהיה איפה שרבין היה. גם רבין, אגב, גם גנץ אומר שהוא רבין.
כן, ובכן, רבין לא היה יושב עם בנימין נתניהו באותה ממשלה, לא משנה, אתה יודע, מה היה...
אני שאלתי את השאלה ששאלתי אותו, האם אתה חושב שרבין היה יושב עם בנימין נתניהו עם שלושה כתבי אישום, אז על זה את מגיבה, הוא לא היה עושה את זה, את אומרת.
נו, באמת, זה באמת הולך בלי לדבר. באמת, אני קודם כל אומרת שאני מחזירה את מפלגת העבודה כבר עכשיו מבחינתי, לנקודה שבה יצחק רבין נרצח ומשם הכל התחיל להתעוות, באמת להתעוות וללכת כל כך רחוק מהחזון הציוני. אני רוצה לחזור לנקודה ההיא ולהתחיל להחזיר את מדינת ישראל לכיוון הזה של החזון הציוני תראה, המקורי.
יש איזה משהו שגנץ של... אומר שאפשר להתייחס.
מה, כי הוא אומר, המחקל?
לא הייתה ברירה, הייתי חייב להציל את המדינה וכו' וכו' וכו'.
זה טעות כמובן.
אבל לא בניציל את המדינה, גם הוא היה בממשלת אחדות ב-84.
אחדות, לא התבטלות אצל נתניהו, אפשר להשוות בין הליכוד של 84 לבין נתניהו, בחייך, טילה, נו מה? אז א', ממשלת אחדות הייתה באמת אחדות של שתי מפלגות שלטון, ולא של אדם אחד עם שלושה כתבי אישום שכבר יש את כל ההוכחות לאיך הוא מנצל כל אחד וכל דבר לטובתו האישית בלבד. חזרה שנייה ליצחק רבין. יש ממשלת רבין של 92, היא באמת עשתה פה שינוי אדיר בסדר העדיפויות. גם בזירה הפנימית, השקעה אדירה בחינוך, ברווחה, בחברה הערבית, בתשתיות, וגם באמת, הבנה, הוא היה הראשון להבין את האיום האיראני, לכן הוא הלך לאוסלו, מתוך
ההבנה שצריך... וגם את האיום הפלסטיני, אגב, את האיום הדמוגרפי.
ולכן, ההבנה שצריך גבול בינינו לבין הפלסטיניות והפלסטינים, וזה צריך להיות גבול של שלום.
שימי לב מה כיף בשאלות של גולשים. מה? המעברים הם חדים.
קדימה.
שואל, מי זה היה מקס? האם יש לך עוד צבע חוץ משחור?
מה, בארון?
כן.
סמרטוטי הבית שלי, חלקם הגדול לבנים. יש קצת כחול, קצת אפור, טיפה צבע זית. יש שאריות.
מה הקטע עם השחור? כאילו, את אישה צעירה ונאה והכל... את לא צריכה שחור. מה הקטע?
תודה רבה, זה מחמיא לי.
כן, בוודאי.
מה הקטע עם השחור? מה אתה לובש?
כחול כזה או אחר עם פסים ולבן.
מה מנעד הלבנים שלך?
גם ורוד.
די,
גם סגור.
לא בשידור.
תשאלי את הקונטרול.
אוקיי. אז אני אגיד
בשידור.
ככה. הנה, הקונטרול אומר...
הנה, העורך שם אומר, הנה, מאשר, אני אלך עוד מהתמונה.
אומר זאת כך, אני באיזשהו שלב הבנתי ב-2001, כשהיה לי פתאום זמן מחוץ לטלוויזיה, ועשיתי רפרט אצל דוקטור אריאלה אזולאי, ובדקתי מה מתאפשר לנשים שמופיעות בטלוויזיה בתור עצמן, לא בתור שחקניות, דמויות שמישהו אחר כתב להן. כאילו הן באות בשם המקצועיות והכישורים והידע וזה.
כאילו מנטרל.
וגיליתי שלא משנה מה הן עושות, זה כאילו תלוי במה שהן לובשות, זה כאילו הולך ביחד. גברים, לא משנה אם אתה מגיש חדשות או שעשועון או לא יודעת מה, אתה לובש חליפה. זאת אומרת, אתה בא עם זה, הראש, זה תלוי okay. מה הדעה שלך, האישות שלך,
השכל שלך. מה, באיזה שנה זה היה?
זה לא התקדמנו, זה בדיוק
העניין. לא התקדמנו?
גם היום, כל מה שגברים לובשים, זה קופסה שנועדה לבטל את הגוף. להגיד לא רלוונטי, חלילה, לחליפה שלך קראתי קופסה.
אני צוחק.
ולהגיד, אני רוצה שישימו לב לאישיות שלי, לדעה שלי, לשכל שלי, לרעיונות שלי. כל מה שיש לנשים ללבוש, זה דברים שמבליטים את הגוף. והראש הוא מוכבא בשיער, בצבעים, בתכשיטים, בכאילו זה. אני רוצה... שישימו לב למה שאני עושה ואומרת.
אני לא חושב שאפשר...
וחושבת, ולא למה אני לובשת.
אני אתן לך מחמאה, לא נראה לי שאפשר לפספס את מה שאת עושה או אומרת.
בין השאר, כי אני הרבה שנים כבר לומשת רק שחור.
אוקיי, לא חושב. אני חושב שהייתי מקשיב לך גם בלבן וגם בכתום וגם אפילו באדום.
אבל אני חייבת להגיד לך משהו, יש משהו באמת מאז שאני לובשת רק שחור, יש חופש כזה בבוקר שאת לא צריכה לשאול את עצמך מה אני אלבש היום. אין את הדבר הזה של המייק-אובר. מי אני היום? היום אני יותר צנועה, או היום אני יותר פרובוקטיבית, או היום אני יותר
מקצועית? אין דילמות.
היום אני יותר... לא, אני. זה אני.
מעניין. כן. והשחור כאילו כיף לך עם זה. אוקיי.
הוא פשוט עובד לי, ועשה לי כזה שקט בראש, שחבר לכם על הזמן.
אני צריך לנסות את זה פעם.
אני מאוד מפצירה. לא, אני לא... כל אחת ומה שטוב לה, כן? זה ברור. כל אחת ואחד שמה שטוב לא עולה. לי זה ממש...
יאללה מגניב, גידי שואל, הנה המעברים אחדים, האם תשבי עם טיבי? גידי שואל, האם תשבי עם טיבי אחרי שהתבטא נגד הלהט"ב?
ולמה? כי מישהו שואל אם תשבו עם החרדים בגלל שהם בנגד הלהט"ב? מישהו שואל אם תשבו עם בנט בגלל שהוא נגד הלהט"ב?
שואלים גם את זה, בוודאי, שואלים את השאלה הזאת. הנה עכשיו, הנה, עוד שנייה תקבלי שאלות.
צר לי על כל מי שמתבטא באופן הזה נגד הקהילה הגאה. זאת באמת, זה כל כך... לא ראוי כבר, זאת, אני באמת לא מצליחה להבין איך אפשר...
אני לא יודע איך משתפים פעולה, אלא יש קווי אידיאולוגיה שאי אפשר לטשטש את כולם. מה שקרה פה עם היהדות התורה למשל, זה סיפור מדהים השבוע.
מחריד.
עם הרפורמים, בכלבים. וכשב-2021 חבר כנסת יוצא נגד אל ההטאבים, לא משנה מאיזה צבע הוא, קשה, אולי הגיע הזמן להגיד, אתה יודע מה, איתכם אנחנו לא יושבים.
אבל שוב אני אומרת, אז אתה גם עם יהדות התורה, גם עם בנט, גם עם
אולי,
כמובן סמוטריץ' למותר לציין, גם עם החרדים.
סמוטריץ' בוודאי.
אז יש במדינת ישראל מצב שאין פה עדיין רוב פה בפוליטיקה, כי בציבור יש רוב, בציבור...
ליברלי?
ממש, כמעט, ממש, ממש. אתה רואה את זה במחקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואחרים. יש נתק בין הציבור לבין הייצוג הפוליטי שלו. אחת הסיבות שאני אומרת, בואו למפלגת העבודה, כי באמת היום יש המון אנשים שלא מיוצגים בפוליטיקה ולא מיוצגות. הציבור, 85% מהם מאמינים בשוויון היום, בטח לקהילה הגאה, שוויון מגדרי, אפילו שוויון אזרחי, ולא מקבלים את הייצוג למה שבאמת מטריד אותם ומציק להם ומעצבן אותם.
טוב, נכון.
עזוב קהילה גאה, שתי המפלגות החרדיות, לא מאפשרות ייצוג לנשים ברשימות שלהם, נשים סטרייטיות.
נכון, נו, אז את אומרת, אי אפשר, בעצם מה שאת אומרת, אי אפשר לפסול כל אחד לפי איזו אמירה.
אני חושבת שהחוק לא צריך, מה שצריך זה להעביר חוקים שלא מאפשרים את ההדרה הזאת. אני חושבת שמפלגה שלא מאפשרת ייצוג לנשים, היא צריכה לא להיות יכולה לרוץ לכנסת. יש לי הצעת חוק כזאת שאומרת, כל מפלגה שרוצה לרוץ, תנאי סף שלה זה שיהיה לה מינימום 40% לכל אחד מהמינים, ואני אכן, הדבר הראשון שעשיתי כיושבת ראש, זה להעביר החלטה שהרשימה שלנו תהיה שוויונית לחלוטין, ריץ' ראץ', והיא הרשימה היחידה שרצה היום לכנסת, שוויונית לחלוטין, בריץ' ראץ'.
נכון שפגעת לי באמינות?
קודם? מה עשית?
פגעת לי באמינות.
באיזה אופן?
נביאתי.
מה, עם הוורוד?
לא, אם לא האמנת לי, עם השאלות.
חלילה.
גם בקונטרול נעלבו, שימי לב, הביטי לה למסך. הנה שאלה. נכון? אמרת בעבר שאת לא פוסלת ישיבה עם החרדים. איך זה מסתדר עם זכויות?
אני לא פוסלת ישיבה.
לא, אמרת שאת לא מאמינה ששואלים גם על החרדים. אז הנה שואלים גם על טיבי וגם על החרדים. צוחקים כמובן. אבל הנה שאלה שכבר אפשר לענות עליה.
חס וחלילה. כן.
נו, תחזירו רגע את השאלה. בואו, פספסנו את כל השאלה. הנה השאלה. איך זה מסתדר עם זכויות לגאים ולגאות ונישואים פלורליסטיים וכו'?
אין היום לצערי במדינת ישראל קואליציה שמחויבת לשוויון, שוויון בין בני אדם. זה דבר נורא והיום, מה שאני עכשיו שומעת את עצמי אומרת. אבל אין היום קואליציה כזאת.
ולא ניתן גם להרכיב קואליציה כזאת.
כרגע, כן. לא, זה מה שאני אומרת. אין כרגע, משום שהליכוד הוא כבר מזמן לא מפלגה חילונית שמחויבת לשוויון. מזמן לא.
החרדים לא. שיש שם שר גאה, יש שם את אוחנה, יש שם...
זה לא קשור. יש שם שר בהחלט גאה, והוא לא עשה שום דבר למען קהילת ה...
אבל אוקיי, עכשיו אני שואל ברצינות
לשני. ובטח לא העביר שוויון זכויות.
אני יודע כמה את נלחמת על זכויות נשים, וזכויות גאים, וגאות וכו' וכו'. ואז פתאום מודיעים לך, מחר ביבי הולך הביתה, אבל פינדרוס יושב לידך במליאה. או בישיבת הממשלה. עכשיו, שוב, אני לא בא לקנטר, אני בא להבין. כי תמיד אומרים על פוליטיקאים שמסוגלים לריב במליאה ואז להתחבק בחוץ.
לא, אני אין לי את זה דווקא.
אין לך?
אין לי את זה. אני בדרך כלל אנשים שיש בעיניי, בינינו, נגיד עם פינדרוס יהיה לי לא פשוט עכשיו ל...
לתקשר.
כאילו, אתה יודע, אני אהיה קורקטית, כמובן, אני לא אהיה, לא כאילו, לא אהיה גסת רוח כלפיו, כן. חס וחלילה, אבל לא
טוב, חברים, זאת פוליטיקה, בוא נגיד את האמת.
זה דברים
אם כל אחד היה פוסד את כל אחד על כל דבר, היינו במערכת בחיות 9,000
כרגע. אבל אפשר להגיד משהו אחר, ועכשיו אני ממש מרצינה, אוקיי? אם אתם רוצות ורוצים שתהיה ממשלה שיכולה באמת לעשות את הדברים שאתם מאמינים בהם, כלומר, להעביר שוויון זכויות לקהילה הגאה, ולנשים, לנשים, 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 אנחנו ככה מדברות על הקהילה הגאה, הם 10%, הם אנשים חשובים בצורה בלתי רגילה, אבל אנשים הם 50% מהאוכלוסייה, 52 כמעט,
נכון.
70% מהמפוטרים בקורונה הם נשים. אנחנו עדיין לא נעשה שום דבר כדי לטפל באלימות כלפי נשים, באונס, בהטרדה מינית, בפערים הרגילים בשכר, גם לא בתקופת קורונה.
לא, הבטיחו כסף ולא עושים זה כלום, או לא תפקדו, או לא הביאו.
גם לא בתקופת קורונה. אין לנו נישואים שוויוניים לנשים ולגברים, עוד לפני נישואים לקהילה הגאה. בואו, אם אתם רוצות ורוצים כזאת ממשלה שתעביר את הדברים האלה, אז תצביעו בבקשה לאנשים שמאמינות ומאמינים בזה ונאבקות בשביל זה, וזה באמת הדבר שאנחנו נלחמות בשבילו, ולא לכל השאר, ואחר כך להתפלא שזה לא קורה.
אורייט, שאלה הבאה, גל שואל. איך? הנה גל שואל. תומר, האם את בעד מדינת כלל אזרחיה?
מצד אחד, את יודעת, את שואלת, של מי המדינה הזאת, אם לא של אזרחיה? האין זאת?
לא, השאלה היא בין יהודית או...
אני בחורה מאוד מאוד ציונית, מבית מאוד ציוני, שעומדת בראש מפלגה מאוד מאוד ציונית, שלא לומר אולי הכי ציונית שיש.
מקום שבע חולק עלייך.
לא, היא לא חולקת עליי. היא לא חולקת עליי. היא באה למפלגה ציונית ביודעין. היא מקבלת את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. זאת מדינת העם היהודי, וצריך להיות בה שוויון
כן,
מלא.
כן, אבל השאלה פה ברורה מאוד, כי כל אזרחיה, זה לא כלל אזרחיה, לדייק.
לא, אז אני אומר...
שלא נבלבל.
לא,
האם את תומכת בהגדרה של מדינת כל אזרחיה? כמו שחדש.
אני תומכת בהגדרת מדינת ישראל כפי שמוגדרת במדינת העצמאות. בארץ ישראל קם העם היהודי ועשה לעצמו בית, ובבית הזה חייב להיות שוויון לכל האזרחים והאזרחים.
לא תוותרי על היהודית, לצד הדמוקרטית.
לא, זה מדינתו של העם היהודי, זה מה שאני אומרת. כאן אנחנו באנו להיות ריבונים על עצמנו. ציונות זה מדינה של העם היהודי, שלא יהיה לך ספק.
אוקיי.
היא מעל לך.
כן.
אבל ציונים צריך לזכור, רק יהודיות ויהודים יכולים להיות ציונים.
לא בהכרח.
ציוני זה יהודי שרוצה ציון.
אבנגליסטים הם ציונים?
לא, הם אבנגליסטים. יש להם, תאמין לי, יש להם
תוכנית. הם מגדים את עצמם כזייניס.
הם... אתה יודע, אנחנו בשבילם תחנה פה, עד שהם...
לגמרי לתחנה.
בדיוק. אור שואל... שלא נטעה ונתבלבל.
אור שואל, האם תשבי בממשלה בראשות גדעון סער?
אני לא יכולה לפסול את האפשרות הזאת. אם יהיה גוש לשינוי, אז א', אין גוש לשינוי ולהחלפת נתניהו בלי מפלגת העבודה. זה לא פוליטיקה.
זה חייב להיות קריסקלוס הפעם. זה בעצם, יש מין תובנה כזאת. כדי להחליף את נתניהו, חייב להיות פה צ'ונט הונגרי, אידיאולוגי מכל הקשת, באמת. בנט ומרב מיכאלי, ואפילו אולי תמר זנדברג. זאת אומרת, אחרי זה לא יעבוד.
לא אפילו, ברור, תמר זנדברג. בוודאי שאין כזה בלי מפלגת העבודה, ולכן כל מי שרוצה ורוצה שהדבר הזה יהיה, אבל עם ערכים מתקבלים על הדעת, צריכה להצביע למפלגת העבודה.
אוקיי, אני רוצה לבקש מאנשי הצוות שלנו כאן, כוס מים. לאורחת הנכבדה שלנו.
די.
כן, לא, כי אני רואה אותך כמה את מנסה ו...
אני ממש, אני חייבת לשתף אתכם שזה באמת רגישות, לראות שאני פזלתי לעבר בקבוק, ולהבין שאני התלבטתי אם לשתות או לא.
אז אני יודע שאת... חן חן, אבל אנחנו באחים למופת, אנחנו מנסים.
אתה רוצה שננצל את ההפוגה הזאת בשביל לספר לצופתנו וצופנו את האנקדוטה כמה המון מים אני שותה ביום יום?
את יכולה לראות, זה קטע. כי מרב מיכאלי, למי שלא יודע, מסתובבת
תמיד.
גם במלי, בכנסת. נכון. באמת, אני ראיתי, מי שעובד בכנסת רואה את זה. עם הבקבוק הזה, זה כמו, זה כמעט, אולי תשימי לו רצועה.
אתה יודע שאיציק כהן...
מאיפה שותה כל כך הרבה מים?
איציק כהן שואל אותי תמיד, איפה המתקן התפלה, איפה המתקן התפלה? אני שותה המון המון מים, אני שותה כמה וכמה כאלה ביום.
כמה כאלה ביום?
כמה כאלה ביום.
כל הזה, כאלה לא בא בחשבון, ממותק.
לא ממותק.
אפרופו, הנה השאלה הבאה.
מים מהברז.
ברז, בסדר.
מים מהברז, לא מים מינרלי, ואני לא מבזבזת כאלה שישה בקבוקים ביום, בשום אופן.
כמה? שלושה אמרת או שישה? זה 9 ליטר מים ביום. מיי גוד, אבל זה אולי עונה על השאלה הבאה, ששימי לב מה אנחנו הכנו לך. אני הבאתי לך כוס מים. טוב,
איפה?
בסדר.
איפה? לא הבאת?
לא, עוד מעט, מגיע. אורל לוי שואל את השאלה הבאה. את רוצה לשאול בעצמך לקרוא את מה קורה?
וואו, למה את כל כך מושלמת, גברתי?
כן? אולי זה המים.
הם בטח לא מפריעים. תודה רבה.
תודי שזאת שאלה לא רעה בכלל.
תודה, זה מקסים.
משהו שאת רוצה לענות עליו?
זה, אני רוצה להגיד תודה.
אוקיי, אמרנו תודה.
תודה רבה.
עמדתך בעניין הכיבוש.
אז רגע, אני רוצה להגיד לזה, תביאו המון קולות, זה מה שאני רוצה להגיד.
אוקיי, אינה שואלת, מה דעתך על הכיבוש?
אני מאמינה בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני מאמינה שזה אינטרס ישראלי מובהק למצוא פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אחרת יש פה 3 מיליון פלסטיניות ופלסטינים, שאו יהפכו להיות אזרחיות ואזרחי
איזה
ישראל.
איזה פתרון, למשל? דו, שתי מדינות, זה... חלוקה, כן. הפרדה, כן. חד צדדית.
לא, הכל זה מאותה, מהרבה מילים לאותו דבר.
בעיקר להיפרד.
בעיקר גבול בינינו לבין הישות הפלסטינית שתקום, ואני מאמינה שצריך להיות גבול של שלום. אני גם מאמינה לעשות את זה, שצריך לעשות את זה בהסכם אזורי, עם מצרים, ירדן, עם מדינות הסכמי אברהם, עם המדינות שעוד לא בהסכמי אברהם, אבל יכולות להיות, משום שהייתה יוזמת השלום של הליגה הערבית, אתה ודאי זוכר את זה, כבר ב-2002. עכשיו יכול להיות שתהיה יוזמה חדשה משודרגת של הליגה הערבית, בגלל שסעודיה עם ביידן וכל הדבר
השלום.
הזה. רק בוא שאצלנו יהיה, שאנחנו נהיה פרטנר.
כן, אבל אני לא שומע, נגיד את היא בממשלת גדעון סער וכו' וכו'.
לא, גדעון סער הוא לא
שואף. את רואה אותו דוהר להסכם שלום?
לא, אני רואה את גדעון סער, אני רוצה אבל רק לוודא שגדעון סער לא דוהר לסיפוח.
אוקיי.
כי סיפוח יהפוך, יגמור, זה לא מדינת ישראל.
לא נראה לי שיהיה סיפוח איתכם בממשלה.
לא יכול להיות סיפוח איתנו בממשלה, חד משמעית. אבל אגב, אני רגע רוצה להגיד לך, אלמלא הסיכוי להחליף את נתניהו, אז לא הייתי מספרת לך את הסיפור הזה שסיפרו קודמיי, אני נכנסת לממשלה בשביל למנוע את הסיפוח. לא, אני בונה כוח פוליטי מחדש, כדי שנוכל להרכיב כאן ממשלה שתעשה הסכם לסיום הסכסוך, ולא רק למנוע סיפוח.
אורייט.
חזון.
חזון?
חזון.
אידיאולוגיה. עוזי, בבקשה, צועקים לי עוזי, עוזי. כן, עוזי, בבקשה, תהי מה הוא שואל. מה הוא שואל, עוזי? עד כמה ליאור בן זוגך מעורב בקמפיין?
הוא לא מעורב מעורב בקמפיין, אבל הוא בן זוגי, אז הוא חי עם הקמפיין בעצם. אז
שלא לומר... לא איש יצירתי, מצחיק, חכם, וכולי וכולי וכולי.
בסדר, אבל הוא לא עובד בזה, יש לו חיים, יש לו עבודה, הוא עובד על הפרויקטים הבאים שלו, הוא עושה מלא דברים מרתקים וחשובים, ואני מתייעצת איתו.
בטיפים
אני שואלת לדעתו. כן.
את יודעת שהיינו במקביל בצבא, כבר אני מכיר אותו, אני... כן.
נכון.
אז אני יודע שהוא...
הוא משהו...
הוא אוהב להיות מעורב בפוליטיקה.
נכון, הוא מהמם מאוד. אז כן, אז א' הוא נותן, זה לפעמים הוא רואה, והוא אומר כדאי ככה, כדאי ככה, למה עשית ככה, למה עשית ככה, אבל לפעמים היא שואלת. אז הוא עונה.
האישה הראשונה. לא, אבל the first lady, אתה יודעת, זה... אם תיבחרי לראשות הממשלה, הוא יהיה הגבר הראשון?
הוא כבר הגבר הראשון.
שלך.
הוא כבר הגבר הראשון. במקומות רבים בארץ הוא הגבר הראשון.
יפה, יפה. אוקיי, קיבלתם תשובה על עוזי. מעכשיו, מאיראן. הנה שאלה מגיעה מאיראן. מה יש לך להגיד על כל אלה שמעלים מן האוב את המשפט של סבך? קסנר.
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 ברשותך.
כהונגרי להונגרי, אני חייב לתקן.
לצערי היום, הימין היום לא בוחל בהסתה משום סוג. וזה בעצם לעשות copy-paste להסתה שהייתה אז והביאה לרצח שלו. זה אותו סוג הסתה שהביא לרצח של יצחק רבין. וזה אותו סוג הסתה שמסוכן מאוד מאוד היום למדינת ישראל.
אז יש אותו עכשיו נגדך? את אותה הסתה ש...
בוודאי. א', כנס לפייסבוק שלי, תמיד יש כאלה אזכורים.
וואלה, כיף שם, אני מבין.
רק בשבוע שעבר, לא, זה לא הרוב, אבל זה מבליח. שתיים, רק בשבוע שעבר חבר כנסת מהליכוד עלה לדוכן במליאה ואמר
כן,
דברים איומים ומחרידים על הדבר הזה. אז כן, זה מדי פעם, אבל זה מכוון, זה פוליטי לחלוטין, זה ברור מאיפה זה בא. אני חושבת שיש אגב אנשים שלא יודעים את האמת, והם קונים את השקרים שמספרים להם מהצד השני. אז רק לפרוטוקול נגיד, מונצח ביד ושם על הצלה של לפחות 20,000 יהודיות ויהודים, ויש הרבה הרבה יותר לפי המחקר, והחמצה
לא נעים, בקיצור, אפשר לסכם את זה בלא נעים, ודי מביש אפילו?
מביש
ומסוכן. אני יכול להגיד את זה, אני אומר את זה.
מביש ומסוכן וחבל.
בעיניי.
והחמצה מאוד גדולה שלי, שלא הכרתי אותו.
יא, אני מתאר לעצמי. יסמין שואל, שואלת.
שואלת, שואלת. אני מניחה. למרות שאיך תדעת. היום יש כבר ערבוב בשמות.
זה בגלל איך.
מאוד מגניב.
לא, אבל זה גם לקרוא לנשים שואל וגברים שואלת. אז יסמין שואלת,
כן.
לאיזה תיק גברתי מכוונת?
או, תודה לך, יסמין. אין תיק שאין לי תוכניות בשבילו.
כבר הכל...
באמת, אבל?
אבל הכי בא לך.
ובאותה נשימה, אין תיק שאי אפשר באמצעותו לפעול למען שוויון, ולמען כל הדברים האחרים שאני מאמינה בהם. ולכן, צריך יהיה לראות מה הדבר הנכון, מה יהיה הדבר הנכון
בקונסטלציה. לא, אבל אתה יודע, תמיד יושבי ראש מפלגת העבודה בעבר, תמיד אמור, אני שר חוץ, בוז'י, שלי יחימוביץ' יצא להוצרת אוצר, כלכלה, כאלה. כל אחד מסמן לעצמו איזושהי טריטוריה. תיק השוויון לא נראה לי שהתיק חיץ, קצת קטן עלייך, כאילו יושב ראש מפלגה.
אני יותר טריטוריאלית מזה. אני אומרת לך, כל התיקים הם רלוונטיים מבחינת מפלגת העבודה בכלל, גם מבחינתי. באמת אני אומרת לך, אמרתי לך אמת, אתה מכיר אותי, אני עונה אמת. אין תיק שאין לי תוכנית בשבילו. ואין תיק שאי אפשר...
חינוך, אז בוא נדבר על חינוך, בא לך?
בכיף?
יש שאלה על חינוך, בגלל זה אני צריך לך למרים לעצמי. השאלה הבאה היא על חינוך. מה תעשי עם ילדים שבכיתות זין עד יוד, שבאמת פספסו פה שנה...
אי אפשר להאמין איזה טירוף, פשוט אי אפשר להאמין.
תרלול, הייתי אומר.
תרלול מוחלט. יהיה צריך פשוט מאוד מאוד לתגבר את האירוע, אבל האמת היא שצריך לתגבר את מערכת החינוך באופן כללי. וכאן אני רוצה להגיד מילה. אנחנו נחשף בקורונה בעצם, את יודע, הגענו כולנו פגיעות ופגיעים לקורונה. הסיבה שהמשבר הוא כל כך מהדהד, זה בגלל שכל המערכות האלה הן רזות מדי, וכמו שאומרים, מורעבות. המון שנים. זה, אנחנו במקום אחרון, באמת, במקומות לא אחרון, אבל מאוד נמוך ב-OECD, במספר תלמידות, שמים יותר כסף.
עוד כסף?
עוד הרבה כסף.
כן, זה עניין של כסף?
המון כסף.
חינוך פותים עם כסף? אני אגיד לך למה, כי תקציב החינוך הוא התקציב השני בגודלו.
אבל...
אחרי תיק הביטחון, כן, אחרי תקציב הביטחון.
אבל...
ועדיין יש בעיות, שמי, מיליארדים נשפחים.
הוא השני בגודלו, אבל באופן יחסי, כשאתה מודד מספר מורות ומורים לתלמיד, מספר תלמידות ותלמידים בכיתה, הישגים, אנחנו מקום עשירי מהסוף ב-OECD. למה? כי אצלנו יש הרבה יותר ילדות וילדים. אנחנו מדינה עם קהל צעיר, עצום ורב. אז אין מה לעשות, צריך לשים יותר כסף, צריך יותר מורות ומורים. המורות והמורים צריכים לקבל הכשרה יותר טובה.
צריך לעלות מיסים.
רגע, להגיד קודם מה נעשה בכסף. טוב, לפני שאתה קופץ מאיפה הוא. כשנראה אם זה כדאי בכלל, אוקיי? צריך להשקיע במורות ובמורים הרבה יותר. גם במעמד שלהם, גם בשכר שלהם. צריך, אגב, מורות, עוד פעם מורות. צריך הרבה יותר כוח אדם ייעוצי. בשביל לטפל בעוד כל מיני פנים רגשיים של הזה.
צריך כסף, תקציבים, ובשביל זה צריך להביא את הכסף הזה מאיפה שם.
וגם צריך לחזור לדבר על חינוך, ולא רק על מדידה של ציונים במתמטיקה. עם כל הכבוד. משום שאתה רואה שכל הדיבור הזה על מתמטיקה, זה לא הביא את ישראל להישגים טובים, ולא הביא את התלמידות והתלמידים שלנו להצטיינויות בכלל, ולעומת זאת הפקיר אותם רגשית ובכל דרך אחרת.
אוקיי.
אז מאיפה יבוא הכסף? מדינה, בשונה מהאדם פרטי, יכולה להרשות לעצמה להגדיל את הגירעון. למה? משום כשאתה משקיע בחינוך ובבריאות וברווחה, אתה מייצר צמיחה, אתה מייצר פריון, והכסף הזה יחזיר את עצמו בריבית דריבית.
תראי מה הערב הזה עושה לך.
מה הוא עושה לי?
רק דברים טובים.
ודאי.
את התיישבת פה ב-8, עכשיו השעה היא 8:29, שישה מנדטים בכאן 11, בום. כמה שאלה, חצי שעה, בום, שישה מנדטים. מה את אומרת?
אתמול היו לי 7:12.
אז אולי לא כדאי.
יש לי, עדיין יש לי 7:12.
אולי חצי שעה לא טובה, אני לא יודע.
לא, הכל בסדר.
אני לא בטוח.
אנחנו רק, בכל חצי שעה כזאת אצלך, תוסיף לי עוד ועוד מנדט.
עוד מנדט.
צריך לעשות עוד
כאלה. סבבה, אז הנה, מנדט אחד כבר קיבלת. 6 מנדטים זה מספר שאת לוקחת. נגיד, אני אומר לך, תקשיבי, בינינו, הוצאת את המפלגה מהקבר, את יודעת מה המשפט שלי לגבי המפלגה שלך? הוצאת אותה מהקבר, ועכשיו בוא נראה אם המפלגה יודעת לרוץ מרתון. אבל אני אומר לך, 6 מנדטים, קחי, חותמת, עכשיו.
אתה חשבת שזה יקרה?
לא.
לא האמנת.
לא. לכן אני שואל אם את מוכנה לחתום על השישה האלה עכשיו, וכאילו...
מה פתאום? יש לי עוד 3 שבועות קמפיין.
אז את רוצה יותר.
יש לי, בוודאי שאני רוצה יותר.
פתאום יש תיאבון, עוד.
קודם כל, היה תיאבון מלכתחילה, והייתה התכווננות,
והיש תמונה גדולה. שאלת אותי אם אני האמנתי, את האמנת?
כן.
כן?
כן, אחרת באמת? לא הייתי יכולה להתעקש על זה כמו שהתעקשתי על זה.
כי אני זוכר את עצמי, ראיתי אותך בכל מיני הפגנות, במקומות ובתל אביב ואירועים, ואמרתי, וואו, היא מופרכת כאילו. לבד, היית לבד.
נכון.
פרץ בלי השפה מלך לממשלה, שמולי וזה. ואת הסתובבת לבד ואמרתי, מי חושבת שהיא האישה הזאת? היא מפלגת העבודה, וזה קטע. מדהים. לא, זה באמת מדהים פוליטית, אני לא האמנתי שזה יכול לקרות.
ללמדך את הכוח של באמת, אני באמת באמת מאמינה בזה. אני באמת מאמינה בזה.
אוקיי, 6 מנדטים הערב, אולי יותר בהמשך, בוא נראה.
זה בידיים שלכן ושלכם, אל תאכזבו. בלי
קמפיין, בבקשה.
אל תאכזבו.
גם ככה זה יותר מדי פמיליאר.
בואו.
האירוע הזה. מושל, האם את תומכת בתו הירוק ופתיחה ויום ראשון וזה?
מעניין אם זה טוב לי, לפי דעתך, כפרשן פוליטי, זה טוב לי הפמיליאריות הזאת, או שאני צריכה להיות יותר...
זה רק לשעה, השאלה אם זה טוב לי. ויום ראשון אני צריך להתייצב פה עם הניבה והכל, וקשוח. אז השאלה היא, האם את בעד תו ירוק?
אני בעד חיסונים, כזכור. אני בעד חיסונים, ועוד פעם אני אגיד, לכו להתחסן, לכו להתחסן.
ודיפרנציאציה בין אלה שהתחסנו ללא התחסנו? כי זאת השאלה בעצם.
במידה מסוימת, אני חושבת שבמידה מסוימת זה לגיטימי. צריך להגיד, לא בקלות, אבל אני למשל לא הייתי פוגעת בחופש העיסוק. אבל כן אני חושבת שלהגביל, נגיד, כניסה למקומות בילוי או לחדרי כושר, זה לגיטימי. בסופו של דבר זאת בחירה של אדם. אני בשום אופן, לא הייתי מסכימה לכפייה של חיסונים. זה ממש אין על מה לדבר. אבל מי שבוחרת או בוחר לא להתחסן.
אבל יש כל מיני באמצעים, לא חייב להיות כפייה. אבל כשמעסיק מבקש לומר לעובדים שלו, אדוני, רוטשטיין, בסדר? פרופסור רוטשטיין בהדסה אומר, מי שלא מתחסן לא מגיע לעבודה, שלא יבוא.
זה שוב צריך לראות, אני חושבת שלא כל מקום עבודה הוא אותו דבר כמו מקום אחר, בית חולים זה בכל
מורים.
זאת כנראה מקום יותר פגיע.
בוא נדבר על משהו שחשוב לכולנו.
מורות ומורים, אז אפשר...
סייעות וגננות.
אז יש, אפשר בכל זאת לשמור על, על התו הסגול. אני באמת חושבת שלפגוע בפרנסה של אדם זה יותר קשה, אבל בטח ובטח הדברים שבשוליים של הבילויים והאימונים, שם זה נראה לי פגיעה מידתית ולגיטימית לעשות.
מעניין. קופצים לנושא אחר, גל נדמה לי, נכון? גל, מי שאל אותי? אלי שואל, למה את חושבת שמשפחה גרעינית מסוכנת לילדים? נדמה לי שזה טייק אוף על רעיון שלך לטלוויזיה סקנדינבית כלשהי.
א', אוסטרלית,
אוסטרלית, אוקיי.
ב', זה לא על... מה שהיה במקור, זה באמת תמיד הזדמנות לספר את האמת בהקשר הזה.
אבל לא ארוך מדי.
אני התערכתי בפאנל אוסטרלי, שעה, שידור חי, תוכנית נהדרת, כל כך הצטיינתי שם באנגלית כל כך יפה, שאני בעצמי העליתי את זה לעמוד הפייסבוק שלי. חודש אחר כך, פתאום מפציע ברשתות סרטון קצר, ארוך ומתורגם, אבל אני לא זיהיתי שהוא ארוך מרוב שהוא היה ארוך טוב, שלקח שני חלקי משפט שלי משני מקומות אחרים, חיבר אותם
נכון,
כאילו...
לא נכון, מרב מיכאלי, דבריי הוצאו מהקשרם, זה הסיפור.
הם נערכו, הם לא הוצאו מהקשרם, הם נערכו באופן מגמתי ושקרי. אני אמרתי בפירוש שהמשפחה הגרעינית היא מקום מסוכן לילדות וילדים. אמרתי את זה, זה לא אני אומרת, זה נתונים של משרד הרווחה. זה נתונים של כל, לא רק של משרד הרווחה, של כל הארגונים. לצערי, זה המצב. אבל הדביקו לי כאילו המשמעות היא שצריך לפרק את המשפחה הגרעינית, וכבר אישימו אותי, ואני רוצה שאני רוצה להוציא ילדים מהבית, ולעשות ועדות אישור להורות, וכל מיני דברים ממש ממש מופרעים. לא היה ולא נברא,
אני יכול להעיד שאת דודה מדהימה.
תודה. הוא מכיר את ה...
באמת, לא, בטעות, תקלה, שלא תבינו שזה עושה בייביסיטינג למישהו, אבל את פשוט דודה מדבר, כי האחיינית שלך...
נכון.
הבת שלך הוא טכנית, נדמה לי, נכון, היא הייתה עם הבן הגדול שלי באותו הגן, וראית אותך פשוט מחליפת האימא. זה לא באמת.
פעם ופעם, כן.
היא הגיעה לישיבות וכל מיני אירועים...
נכון. אז אני אגיד ככה רק, שהמשפחה, אכן המשפחה הגרעינית היא למרבה הצער מקום שבו ילדות וילדים חווים הרבה מאוד סוגים של פגיעות. הפתרון בעיניי הוא להשקיע, כפי שאמרתי קודם, במשפחה, לתת תמיכה להורות והורים, לעשות טיפות חלב מורחבות שמלוות את ההורים משלב ההיריות ונותנות להם כלים ויודעות לזהות את הסדקים ואת המצוקות ולתת להם מענה. ככה שאני ממש לא נגד משפחות, משפחות זה יופי, רק תנו לי אופציות שכל אחד ואחת תוכל לבנות את המשפחה שלה איך שהיא או הוא רוצים, לא בכפייה, בטח לא לפי הכפייה של סמוטריץ' או נועם או איך שקוראים להם.
אוקיי, אפרופו זהו, מי שואל אותנו מוריס, שאלה קצת בוטה, לא יודע אם בוטה, היא לא בוטה בימינו.
אתה את מעיפה את מספר 7 שלך.
בדיוק, אתה את מעיפה את מספר 7 שלך.
אני לא.
את לא.
באיזה עולם? היא נבחרה בבחירות דמוקרטיות. אתם זוכרים שדיברתי קודם על זה שאני לא הרשימות האלה של נוחות הבעל הבית, כאילו? לא, בחירות דמוקרטיות.
אבל תודי שאם היו עכשיו שביעיות של פעם עם הזה, זה היה בקיר עלייך.
45 אלף חברות וחברי מפלגת העבודה בחרו אותה, באגב, הרבה מאוד קולות. היא, על מנת להסיר ספק, היא באמת הבהירה בצורה מאוד חד משמעית, שדברים שהיא אמרה לפני 10 שנים, שאכן היו לא ראויים בשום אופן, ואכן איבדתי את הגינות שלי אליה.
אני נראה שהיא הבהירה, או ניסתה להבהיר את העניין הזה, אני לא בטוח שזה עבר.
היא הבהירה את זה.
כי אני לא הולך בקבוצה של מפלגת העבודה, אפרופו זה. את רואה את זה?
זה כבר עבר, זה כבר עבר. האישה מכירה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
תודה.
היא באה לפה לבנות עתיד משותף ביחד, וזה מה שאני מעוניינת בו. עתיד משותף עם החברה הערבית, עתיד משותף עם החברה החרדית.
אנשים סקפטיים, את יודעת, אנשים סקפטיים.
ברור שהם סקפטיים.
כולל אנשים מפלגת העבודה שעזבו כמו דורי אנד קצלה אנד קומפני. כל החבר'ה של פרס לשעבר שעזבו לגנץ ומאיימים וככה מבטיחים. זה לא אבדה גדולה?
תראה, אני בטח ובטח אשמח שמפלגת העבודה תהיה כמה שיותר גדולה וכמה שיותר מכילה, אבל מי שלא מסוגל להכיל, ומי שלא מוכן באמת לממש את הערכים של מפלגת העבודה.
רגע, אחד לא חשבת, אוי, ומה קרה לי עכשיו?
אני כבר בנס... כאילו, במליאה וזה... איי! כזה?
התקשרתי אליה, וביררתי איתה באמת מה עומד מאחורי הדברים. אני אומרת לך באמת ש... ברגע שהבנתי שהיא מכירה במדינת ישראל, מעולם לא כפרה אגב, וזה משהו שלא היה זה, זה לא אחד הדברים שפעם היה אחרת והשתנה. אבל כן היא עשתה דרך, אנחנו משתנים, ואני מעוניינת באנשים שאולי פעם היו יותר מטריסים, והיום מעוניינות ומעוניינים בחיבורים. אני מעוניינת בזה מאוד.
איתמר בן גביר שמתמתן לאיתו.
הוא לא מתמתן, כי הוא עדיין מאמין בעליונות יהודית.
והיא...
מעולם לא האמינה בעליונות של אף אחד על אף אחד. כל החיים שלה נאבקת לשוויון ונגד אלימות.
טוב. מהלך ראשון, ואני יודע שזה חשוב לך, מהלך ראשון שלך במאבק נגד האלימות. נגד נשים כמובן.
לא, גם צריך להגיד שצריך לטפל גם באלימות בחברה הערבית.
בוודאי, בוודאי. לא, אבל השאלה של שירי כלפי נשים.
כלפי נשים. צריך פשוט להוציא, ליישם, להוציא לפועל, לדאוג שתקרה התוכנית המוכנה של משרדי ממשלה למאבק באלימות כלפי נשים.
שמי, זה הייתה שנה איומה. אני חושב על זה.
כל שנה היא שנה איומה, כל שנה נרצחות 25 נשים בממוצע, כל שנה יש מאות אלפי נשים וילדות וילדים שחיים תחת האלימות המחרידה הזאת.
אפשר בכלל להילחם בזה, אבל אפשר. אני חושב ברצינות, כי הרי שמגיע למשל גבר אלים, לוקח אקדח ויורה באשתו לנגד, אני לא יכול להגיד את זה, כי זה עשה לי רע בבטן.
אבל זאת פקודת הקצה.
אז איך עושים, איך עוצרים את זה?
כמו שאתה מבין, תמיד יש סימנים מקדימים. תמיד יש סימנים מקדימים. ואילו הייתה מערכת, מה שצריכה להיות, ומה שנמצאת בתוכנית הבין-משרדית, שכבר מחכה 4 שנים שמישהו פשוט יפעיל אותה, זה להכשיר את המערכות, להוסיף את כוח האדם, לתת כלים לזהות, לטפל, לשקם את הגברים האלימים, לטפל בילדות והילדים ובנשים הנפגעות. כל הדברים האלה הם בני ביצוע לחלוטין. מישהו צריך לרצות להוציא אותם לפועל. ולכן אני אומרת לכם, תצביעו למי שרוצה להוציא אותם לפועל, זה הכל.
אגב, מעדכנים אותי שבסקר של כאן 11 יש עוד הפתעות. חוץ מהשישה מנדטים שלך, שזה כבר לא הפתעה, אבל...
הפתעה.
רם עוברת, זה מעניין, רם עוברת... ארבעה מנדטים, ומרץ לא.
זה הסקט של דיירקט פולס, כן, יש שם, זה ראיתי אותו יותר מוקדם.
אני מבין מן ה... אולי בנימה שלך משהו גורם לחשוב שאת לא קונה. יש מצב?
לא, אני רק אומרת, כמו שצריך לזכור, סקרים הם סקרים.
כן, אז אם מנכ״ל דיירקט פולס, נדמה לי שקוראים לו מומו פילבר, רוצה לעלות לדבר איתנו ולהסביר את התוצאות, אנחנו נשמח, מומו פילבר. בוא, דבר, תריב איתנו. תתווכח עם מירב מיכאלי, כן.
לא, לא, אני לא מתווכחת.
מה קורה בשאלות, שוקו?
כל סקר והממצאים שלו.
אוקיי, יעל שואלת, ניסית להחזיר את סף שפיר לפוליטיקה? להתמודד?
לא, אני פתחתי את המפלגה, אמרתי כל מי שרוצה ורוצה...
היה קל אגב להיכנס להתמודד, לא הייתה...
היה מאוד קל, היה מאוד מאוד קל, אני רציתי שיהיה קל, רציתי שיבואו הרבה כוחות חדשים.
שסתיו תחזור, רצית אולי אותה ברשימה שלו?
לא חשבתי ספציפית עליה, לא חשבתי על אף אחד ואף אחד באופן ספציפי. בימים שפתחתי, היה לי גם ימים ספורים הרי, מה היו לי? כלום זמן. תוך שבוע היה הפריימרי. לא עניין של מחקתי, אמרתי, מפלגת העבודה יצאה מהממשלה, יצאה מהקואליציה. הוא היה צריך לבחור...
צאת במפלגה.
הוא היה צריך לבחור אם לצאת מהממשלה או זה.
והוא בחר לעזוב הכל. השאלה שלא באה מהקהל, שאלה ממני. איזה... זה שאלה פרשנית, בסדר? איזה חורבן השאיר לך עמיר פרץ במפלגה?
זה חורבן, כאילו, אני באתי ממש ומצאתי אין ארגון, אין כסף, אין... זה כאילו...
הוא פירק את מפלגת העבודה?
כבר ויתור מוחלט. עכשיו, הוא הרי התכוון להתחבר עם כחול לבן, להתאחד עם כחול לבן, whatever, אני לא יודעת בדיוק מה.
זו הייתה תוכנית.
כן, אז הוא כנראה ממש כבר קיפל.
וכך המפלגה נראיתה גמורה, בלי מנגנון.
גם החברות והחברים...
זו הייתה מפלגה עם המנגנון הכי מסורבל עבר, ופתאום קיבלת אותה רזה ו...
לא, זה לא רזה.
וחייכנית.
זה לא רזה ולא חייכנית, זה היה עצוב נורא, וגם החברות והחברים במפלגה הם כבר כל כך... הם ויתרו, הם ויתרו, הם כבר חשבו שאין להם מפלגה.
למה אני שואל איזה חורבן? כי הייתה באמת תחושה כאילו אמיר פרץ, שאני הרבה מאוד שנים הסתכלתי על פועלו הפוליטי, והגיעו לו גם פרגונים בזמן.
בוא, אני תמכתי בו הרבה שנים.
ומשהו קרה לו, ואני לא הצלחתי להבין, ואני מודה, זה בן אדם שהכרתי מאוד טוב את מהלכיו הפוליטיים, לא בשנה האחרונה. לא הבנתי מה קורה שם, ולכן אני שואל, אולי את יודעת מה קרה שם?
לא.
לא.
אני אף פעם, אין לי יומרות של פסיכולוגיה, ובוחנת כליות ולב. אני רואה מעשים ותוצאות. לא טוב.
טוב. אוקיי, עכשיו יוסי מדרסוביץ', שהוא עורך אצלנו כאן, הוא מעדכן שזה לא דיירקט פולס.
אה. אוקיי. אז מי? רק תגידו
לי. לא יודע, אפשר לקבל את הפוזיטיב גם?
מי עושה לכאן את הסקרים?
את זה עורך אחר בודק את זה. יש לנו עורך שאומר מי לא, ויש עורך שבודק מי כן.
מסועפת כאן בוויינט.
אבל יוסי כבר שואל, אפרופו זה, יש לך בעיה עם מנסור עבאס?
מה זאת אומרת אם יש לי בעיה?
לשבת איתו, לשתף איתו פעולה, אתה יודעת.
לא, באופן עקרוני אני לא מחרימה מפלגות במדינת ישראל.
האמת היא שהתשובה הקלה היא אם נתניהו.
אני פשוט חושבת, נכון, אבל אני לא, אני מנסה לחשוב אפרופו השאלה שלך קודם על ה... אני חושבת שמנסור עבאס הוא התנועה האסלאמית כמובן. באופן כללי אני, שוב, אני מאמינה ב, אתה יודע, חופש דת. ובהקשר הזה לצערי לדתיים, לאורתודוקסים משני הצדדים, גם המוסלמים וגם ה... חרדים היהודים, יש לפעמים הרבה יותר דברים משותפים בעניין של הדרת נשים, בעניין של סירוב להכיר בקהילה הגאה, בעניין של סירוב להכיר בחופש דת באופן כללי.
לא חבר הכי טוב שלך כנראה.
לא, לא ברמה האישית, אני לא זה, אני רק אומרת, הגיע הזמן שזה יפסיק להיות לגיטימי למנוע שוויון בחוק בגלל אמונות דתיות.
דניאל שואל, למה צועקים עליי? תנו לנו רגע לדבר. דניאל שואל, ביטול חזקת הגיל הרך, תומכת, מתנגדת?
אוקיי, זה פשוט לא יאמן איך חזקת הגיל הרך נהיה מין סמל שנדמה לגברים שזה הדבר שישיג להם איזה שוויון ואיזה זה. אני העברתי את החוק שמייתר את המאבק הזה. אני העברתי את החוק של יישוב סכסוכים משפחתיים, שמשנה את האופן שמתנהלים גירושים במדינת ישראל, במקום שאנשים יריבו על חזקת הגיל הרך ועל מזונות ועל משמורת וכל זה, יש, הסכסוך נפתח ביחידת הסיוע ולא בבית המשפט או בבית הדין. רק בבקשה ליישוב סכסוך, בלי להתחיל לשפוך את כל המרירה.
לא מה שחושבים.
ותוך 4 שנים, 50% מהזוגות כבר לא הולכים לריב בבתי המשפט ובבתי הדין, אלא מגיעים לפרידה בהסכמה. וזה בעיניי הכיוון שצריך ללכת בו ולהשקיע בו. כי אין דרך, כשזה קשרים שהיו כל כך אינטימיים, ויש ילדות וילדים מעורבים, אז קודם כל אין דרך להגיע לאיזה צדק מוחלט. אין דרך
אולי בזאת. בגלל שעבדת בתחום הזה, וגם עבדת חוק, יש המון שאלות שמספרים לי שמגיעות בדיוק בתחום הזה, מנזונות, וכנראה השם שלך נכון. דבוק לסוגיה הזאת בשנים האחרונות.
כן, לא בשנים, הרבה שנים עוד לפני הכנסת. הסיבה שבאתי לכנסת עם הרצון להעביר את החוק יישוב סכסוכים, זה בגלל שהמון שנים לפני כן נאבקתי על זכויות של נשים בגירושים, והבנתי באמת שיש לזה תקרת בטון, לא זכוכית.
ויש גם זכויות של גברים.
חד משמעית, וגם אני יש לי עניין שגברים יהיו אבות פעילים לכל דבר ועניין. אתה זה דוגמה לאבא סופר פעיל, למיטב זיכרוני מהגן. אבל מה שקורה, שהדבר הזה צריך להתחיל בחופשת לידה שוויונית לשני ההורים. חופשת לידה, אתה עושה לי ככה.
לא, עכשיו את באה אחרי ששניים נולדו כבר, כאילו גדלו.
אתה יודע כמה זמן אני כבר באה עם הדבר הזה, עם הצעת החוק הזאת? הצעת החוק שלי אומרת, 4 חודשים לאמא, 4 חודשים לאבא, ועוד 4 חודשים שיכולות לחלק ביניהם, כשאפשר לקחת את 4 שבועות הראשונים ביחד.
שיטה הרבה יותר סקנדינבי, הרבה יותר...
אבל זה דבר קריטי לשנה הראשונה של הפעות והפעותה, ולשוויון בעולם העבודה.
זה, את יודעת, זה מדהים אותי, כמה רגישות יש לך לסוגיה הזאת.
נכון.
מעניין.
נכון.
כי הייתי בשבוע שעבר, איפשהו, מתישהו בימים האחרונים, בניסיון להשמיץ אותך, נדמה לי זה, מה היא מבינה בכלל? היא לא רוצה ילדים, היא לא רוצה משפחה, מה היא מבינה? ומאיפה הרגישות הזאת שלך לסוגיה המשפחתית דווקא?
מהחיים עצמם.
זוגות וילדים וזה?
קודם כל, כאמור, כי באתי ממאבק על זכויות של נשים, של אמהות וכולי, אבל יש לי אחייניות ואחים, יש לי אחיות, יש לי משפחה, אני אוהבת את המשפחה שלי
לא,
מאוד.
ברור, לא פיקפקתי, זה...
אני, יש לי רגישות, אתה יודע, בוא, אני, יש לי המון חקיקה בתחום ההוצאה לפועל. למשל, למרות שבאופן
אישי,
זה לא שלא באו מדי פעם שלא שילמתי דוחות חנייה, אבל לא לרמה כזאת, ועדיין כשהתוודעתי לסיפור הזה... אוקיי,
נסיפור, תביא את הכותרת, נו, לקחו לך את הטלוויזיה, תגידי.
לא לקחו את הטלוויזיה,
חנית על המדרכה ולקחו לך את הטלוויזיה,
תגידי. לא, באו, ואני ישר נבלתי ושילמתי מיד, מה זה זה, למרות שזה הגדיל לי את האוברדרפט כמובן.
אני חייב לצלם, למה אין מצלמות בסביבה שצריך? דווקא לא יכולת להביא את הטלוויזיה, לא שילמת את החנייה.
טלוויזיה.
זה פשוט טוב.
טוב. מיד את נותנת צ'ק.
צעד ראשון שלך, אירית שואלת.
לא, אבל תדע שיש אנשים שבאים ודופקים להם בדלת ואין להם לשלם. אין להם. לא יעזור כלום, אין להם.
אגב, היו גם שינויים בזה.
אני ביטלתי את מאסר חייבים בהוצאה לפועל. אני, יש לי הזכות להוביל את הדבר הזה.
מכובד מאוד.
אנחנו היינו הדמוקרטיה האחרונה בעולם שאפשר היה לקחת בן אדם לכלא רק בגלל שאין לו כסף לשלם לבזק או לשופרסל או למשהו. ואני הבאתי מחיקת חובות בהוצאה לפועל. כן, ואני, כשתהיה לי ההזדמנות, אני גם אקדם סגירה מאוד מסיבית של עוד הרבה תיקים בהוצאה לפועל.
את מדברת, ואני נותן לך לדבר, ואז צועקים עליי.
אוקיי.
תקשיבי, עירית שואלת, מה תעשי בתחום איכות הסביבה?
תודה. לשאלה מצוינת הזאת, ממש. קודם כל, היום הייתי במפרץ חיפה בסיור. לא בפעם הראשונה, ולא בפעם השנייה, ולא בפעם השלישית הייתי בסיור במפרץ חיפה. שזה די מדהים שזה עדיין לא מתרחש מה שצריך להתרחש שם. שצריך, ואני אומרת את זה רגע, אני עושה דיסקלמר, צריך לדאוג לעבודה חלופית לכל העובדים שצריך לסגור את מקום העבודה שלהם. אבל מדינת ישראל חייבת להפסיק להשתמש בדלקים מזהמים ולעבור לאנרגיה מתחדשת וירוקה. זה הדבר הכי חשוב, הכי דחוף, הכי גדול.
וזה, תקחי את זה על עצמך.
הלוואי, חלום שלי, אני מאוד מעוניינת בזה, יש לי הרבה מה להציע
בתחום הזה.
אמרתי לך שאין לי בעיה עם תיקים, זה לא העניין. מבטחתי לך שיש לי תוכנית לכל תיק.
מה את אוהבת יותר? אני בוחן לפי התשובות.
במפרץ חיפה, ולא רק במפרץ חיפה, ספציפית במפרץ חיפה, זה מדהים לראות שאנשים גרים ממש מרחק של, אני לא יודעת מה, 50 מטר, מדוודים עצומים, עצומים של דלק, שזה מזדהם גם מהרצפה, גם באוויר. בקיצור, אנחנו מאמינות ומאמינים במעבר לחוץ מאנרגיה מתחדשת בכלל, תחבורה ציבורית, הרבה יותר תחבורה ציבורית וירוקה כמובן, בכלל תחבורה חשמלית.
להיפטר מהאוטו ולא לקבל דוחות.
בסדר, לא אכפת לי שאתה לא נתן לי לענות, אבל אחר כך שלא תגידו שאני לא הספקתי, כי יש הרבה דברים, כאילו, אבל לא...
תרצי נגיד לסגור את תל אביב, את מרכז תל אביב למכוניות? זה מקובל עלייך על העניין הזה?
אני לא בדקתי אותו כשלעצמו, אבל קודם כל בוא נעבור להרבה יותר תחבורה ציבורית.
אנחנו רוצה להביד אותה.
לא, לא בגלל זה, באמת אני אומרת לך, אלא בגלל שלא לא בדקתי את התוכנית הספציפית הזאת, אבל קודם כל תן לי הרבה יותר תחבורה ציבורית ונקייה, וכבר תראה שזה פחות נכוניות.
בלי קשר לפוליטיקה, אנחנו צריכים להיות בעד ימין, שמאל, למעלה, למטה, כולם צריכים להיות בעד הדבר הזה.
כן, אבל זה עם קשר לפוליטיקה.
ברור.
משום שזה, מי מרוויח, בדיוק, זה מדיניות.
תראי רגע קצת תגובות שמגיעות אלינו בלייב. טל אומר, מתי תעזבי את הפוליטיקה? באותה נשימה, אלי אומר, אם... את יש את השנה שלי בגדול, זה מה שהוא אומר, אלי.
די, איזה כיף.
כן, זה היה רוחב, אבל זה מה שהוא אומר. חלום. אז זה מתאזן, אז טל אומר מתי תעזבי ויש את השנה.
למה שאין מתי אני אעזוב? לא הבנתי.
אתה יודע, זאת שאלתו.
למה לעזוב?
לא לעזוב.
לא, עוד לא, אני... בוא, אני... אומרים שאנחנו במומנטום.
יש...
מומנטום.
כן, מ-0 ל-6 זה יפה.
נכון.
בחודש וחצי זה מאוד יפה. נכון. זה מרשים אפילו... בשבע. אנשים צינים כמוני.
אני בוחרת לי בשבע.
אני בטוח. אני בטוח. אני צריך לעשות פה דיסקלמר מטורף אחרי זה. ב-9 ודקה אני הולך להגיד... יום ראשון זה משתר... אני לא מחייך יותר בשידור. אבל זה האופי של השיחה הזאת. יש לנו עוד שאלות, חברים?
הרבה.
בטח, מלא שאלות.
קבענו סטנדרט לכל אלה שיבואו אחר כך.
אוי, תראי מה זה, דור, האם תפעלי לפינוי התנחלויות?
אני לא, אין לי איזה, אתה יודע, לא דחוף לי.
דם בעיניים.
דם בעיניים, תודה רבה לך, לפנות התנחלויות. זה ממש לא דחוף לי, אני לא מעוניית להחליף עוול בעוול.
הולה, מעניין.
ברור שלא.
לא, זה מעניין, זה מין, חשבתי שתגידי, שמע, התנחלויות זה פשע, חטא, לא יודע, משהו שמאלני כזה.
הרבה מההתנחלויות קמו בחטא, והרבה מהן גורמות עוול בפירוש, אבל חלק מהן גם נמצאות שם המון המון זמן, ויש אנשים שנולדו שם, ואלה החיים שלהם שם, וזה לא...
לא, כי דיברת על הסכם, ובסכם צריך לעשות איזה שם צעדים כאלה.
המטרה איננה פינוי התנחלויות, המטרה היא הסכם. ולכן זה די מוסכם כבר שהרוב המכריע של, של הדברים יישארו, של ההתנחלויות יישארו בריבונות ישראלית, תמורת חילופי שטחים, שחילופי שטחים גם לא מתייחסת אליהם בקלות דעת. זה שטחים, חלקם חקלאים של התיישבות ישנה, זה גם לא בקלות ראש מעבירים. אבל צריך יהיה למצוא את המתווה הטוב ביותר. ודאי שהתנחלויות מבודדות, מאחזים בלתי חוקיים למיניהם, כן יצטרכו להיות מפונים. ויש כאלה שמקימים אותם היום בכוונה כדי לייצר מכשול להסכם, הרי זה...
טוב, זה תופיק שרון ההיסטורי.
כן, אבל שרון כבר לא איתנו הרבה מאוד זמן. אבל שרון כבר מזמן, הוא לא קובע בשטח שום דבר.
המורשת, נדמה לי שעוד יצאת
אותו שם. אני רק אומרת שצריך להסתכל על זה גם בעיניים פקוחות, ולהבין שזה לא בתום לב עכשיו, כאילו רק איזה גידול טבעי מתשמע.
זאת אומרת, איפה שאת רואה שאת מזהה שיש...
אני אומרת שצריך...
זה גבעת זקפית דלת, אז אפשר לפנות.
אני אומרת שצריך...
קרוון פלוס גנרטור.
אני אומרת שצריך להגיע להסכם, ואי אפשר, לא צריך, ואסור לאפשר לכל מיני אנשים שהם פורעי חוק ומנסים לסכל הסכם, לתת להם, למנוע מישראל את הדבר שהוא אינטרס באמת אחד העליונים שלה. זה אי אפשר לעשות. אבל צריך לנסות, כאמור, לגרום כמה שפחות עוול בדרך.
פולו-אפ לשאלה הזאת מגל, הוא אומר, האם את חושבת שיש פרטנר בצד הפלסטיני, כלומר, בהנהגה הנוכחית?
קודם כל, אני לא מעוניינת לתת ציונים. זה באופן כללי.
להגיד, שמע, הצד השני לא רציני, או לא מעוניין, או לא אין לו whatever.
צריך להגיד שאבו מאזן, הוא היה פוטנציאל לפחות לפרטנר מאוד, כי הוא באמת מנה התנגדות אלימה, במידה מאוד רבה.
הוא זנח את האלימות, זה נכון.
ממש, וזה דבר מאוד משמעותי, זה היה אמור להיות דבר משמעותי.
לקבל החלטות גורליות בתחום המדיני, יש מרחק.
אני חושבת שפה הצד החזק זה מדינת ישראל.
נכון.
ולכן
פו אמן שישאר ככה תמיד.
כן. אבל בשביל שזה יישאר ככה תמיד, מדינת ישראל צריכה לקחת היוזמה ולייצר פרטנר. ובכל מקרה, כמו שאמרתי, יש פרטנרים רבים. יש מצרים, יש ירדן, יש מדינות הסכמי אברהם, יש ארצות הברית, יש האיחוד האירופי, שפע של פרטנרים שהיו שמחים להביא את להפוך את הפלסטינים לפרטנר. מדינת ישראל היא זאת שלא פרטנר כבר הרבה מאוד זמן. נתניהו איננו מעוניין להגיע להסכם, ולכן השאלה היא לא האם יש פרטנר בצד השני, היא קודם כל השאלה היא האם יש פה רצון פוליטי לפתור. לצערי, במקרה של נתניהו, התשובה היא לא.
זה משדר מיוחד, כמו שאומרים. שתי קצת מים בבקשה, אני רוצה לתת לך את ההזדמנות, ואני אספר לך שוויקטור הולך טיפה אחורה, עידנים, ממש חודש אחורה, ושואל, למה, חודשיים, למה לא לקחת את אופה שלך?
לא הסתייע.
לא לקחת, אני אומר כאילו, תודה.
לא הסתייע, ניסינו. אני אמרתי מראש, אני
אותו?
באה קודם כל...
ידע ללב, רצית שהוא יבוא?
אמרתי, אני באה קודם כל לבנות את מפלגת העבודה, להחזיר אותה להיות גוף רלוונטי, גוף חשוב במרכז הבמה של המרכז שמאל. דיברתי איתו, דיברתי עם רון חולדאי, לא הסתייע. לשמחתי, רון חולדאי כבר הודיע שהוא תומך במפלגת העבודה.
כן, נכון.
קרא לכולם להצביע למפלגת העבודה. אני קוראת גם לכן ולכם להצביע למפלגת
העבודה. הוא שרד את זה, אגב?
מי?
רון חולדאי.
בוודאי, זו שאלה. הוא
לא,
איש.
ברמת ה...
אני חושבת, תראה, אני ורון בקשרים ארוכי שנים מאוד טובים. הוא בא, הוא חשב שהוא באמת יאסוף את המחנה המרכז-שמאל, וזה לא הסתדר כמו שהוא חשב שזה יקרה, והוא באמת בעיניי בהרבה כבוד חזר לעיריית תל אביב.
כן.
ולשמחתי, כאמור, תומך בנו.
אחרי הסקר הערב שואל צחי, האם תקראי למרץ? לפרוש.
אבל אני עניתי כבר על שאלה, אז לא אכפת לי לענות שוב.
צחי רוצה?
יש אופציה שלא, שמעת אותנו בתחילת השידור. מרץ מפלגה חשובה, אין שום סיבה לא שהיא תפרוש ולא שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. היא צריכה לעבור את אחוז החסימה, אני בטוחה שהיא תעבור את אחוז החסימה. אני ממליצה לעומת זאת להצביע למרץ ולא נניח לכחול לבן, שעליהם אני לא יכולה לסמוך שהם לא שוב ישבו עם נתניהו בסוף הסיבוב.
נתנו 7 דקות לשיחתנו, גברתי.
וואו.
7 דקות טובות. עכשיו מתחיל השלב הטוב, כן.
אגב, אני לא ממליצה, בואו, כאילו, אני מרצה לא להצביע לכחול לבן, ואני ממליצה כמובן להצביע למפלגת העבודה, למען הסר ספק.
למען הסר ספק.
אני בסופו של דבר...
גם אם זה יעלה למרץ במנדטים.
לא, זה לא העניין.
זה כן העניין. הלו, הם אומרים, סליחה רגע, מרב מיכאלי נורא דומה למרץ. יש אמירה כזו, זה לא מופרך.
מרץ היא מפלגת אחות של מפלגת העבודה, אבל מפלגת העבודה היא בית גדול ופתוח, יש בו מקום למנעד הרבה יותר רחב של דעות, ומקום להרבה יותר ישראליות וישראלים, שזה פעם היה הבית שלהם, וגם כאלה שזה לא היה הבית שלהם, אבל אין אף מקום אחר שמייצג אותם היום, ולכן אנחנו קוראות וקוראים להם בו, בית של אמת, בית שבאמת מכיל ומייצג את כל הצרכים האמיתיים של הציבור בישראל היום.
מירה! היא יותר קשוחה ממני.
אני לא אמרתי את זה מספיק.
אמירה, אמירה, פרדון. אמירה אומר, מה דעתך בנושא גיוס חרדים?
הגיוס לא עומד בפני עצמו, זה מה שאני אומרת. אני אומרת שהחברה החרדית היום היא חברה מופקרת על ידי המנהיגות שלה ועל ידי ראש הממשלה שנותן למנהיגות שלה לעשות בהם כאילו הם לא אזרחיות ואזרחים. זה לא רק הגיוס.
באמת? עד כדי כך?
עד כדי כך, ממש. הם ממש
סובלים. המנהיגות החרדית, התורה, היא מתעללת באזרחים החרדים?
היא מפקירה את הציבור שלה לחלוטין. היא משתמשת בהם לצרכי הכוח שלהם האישי. יש, זה שמדינת ישראל מאפשרת למאות אלפי ילדים לא לקבל חינוך הכי בסיסי שצריך בשביל בעולם הזה, זה חוסר אחריות שהוא מדהים אותי פשוט מאוד.
במאה ה-21, אנחנו נזכיר.
כן,
אנחנו נמצא.
כן, אנחנו לא במאה ה-16, בסדר גמור.
אנחנו לא ב-19 אפילו.
עכשיו, אגב, אני לא כופרת בזכותם ללמד את הילדים שלהם תורה בשפע, אבל אני כופרת, אין להם זכות למנוע מילדים שהם לא במצב לבחור, הם הרי לא בוחרים. למנוע מהם ידע בסיסי, זה למשל, הם לא מאפשרים לבחורים הצעירים שלהם לבחור האם הם רוצים ללכת לצבא או אם רוצים ללכת לישיבה. אין שם באמת חופש בחירה. אין שם באמת חופש בחירה, אם הם רוצים ללכת לעשות קריירה אקדמית, קריירה בהייטק או מה שזה לא יהיה. לא, זה הכל, מי שלא הצליחו להשתלב או לא הצליחו להחזיק מעמד בישיבה, נו בסדר, אז כאילו לא אנחנו נעלים עין מזה שהם הולכים למקום אחר. זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת. החברה החרדית צריכה לקבל יחס של שוויון משני הכיוונים.
את פחות בקטע של גיוס, את יותר בקטע של לתת להם כלים ולשלב אותם בשוק העבודה.
לא, אני...
נדמה לי שאני מבין נכון?
אני אומרת בצורה מאוד מפורשת. אני בעד שהם יקבלו את האפשרות, כמו כל אזרחית ואזרח אחר, לבחור מה הם עושים עם החיים שלהם. חוק שירות חובה צריך...
זה לא יהיה, זאת לא אוכלוסייה.
אז אני מצטערת. אתה זוכר מה דיברנו קודם? חזון.
אבל זה לא יהיה, כי זאת חברה אחרת. זה כמו שתגידי לי עכשיו לרב קניבסקי, תשמע רגע, תשחרר אותם. כאילו, זה לא יהיה.
אבל השאלה היא לא הרב קניבסקי, עם כל הכבוד. השאלה היא החוק, והשאלה היא אכיפה של החוק. חוק שירות חובה חל על כל אזרח ואזרחית ישראלית. הוא לא אומר, תל אביב תיתן מכסות, הקהילה האתיופית תיתן מכסות, ראשון לציון תיתן... מה זה מכסות? מה זה השטויות האלה? המפתח צריך להיות בידיים של הצבא. הצבא משחרר אנשים שהוא חושב שלא מתאימים לשירות.
נכון.
הצבא מאפשר לאנשים...
ולכן זה אפילו יותר מורכב, כי לא בטוח שהצבא יוצא את החרדים במספרים שאנחנו מדברים עליהם.
הצבא מאפשר לאנשים ללכת ללמוד על חשבון הצבא. לפעמים הוא דוחה, הוא נותן להם עתודה. יש כל מיני אפשרויות, אבל זה צריך לחזור להיות בידיים של צהל, להחליט את מי הוא מגייס ואת מי הוא לא מגייס. ובעיקר...
רוצה לגלגל את זה לפוליטיקאים, הפוליטיקאים גלגלו את זה לבגץ, ובגץ גלגל את זה חזר לפוליטיקאים.
כן, אבל
בקיצור...
אני רואה עליך...
אתה לא מה עליך פה בשנה האחרונה.
אתה קצת נטול חזון, אני רואה עליך, עטילה, שבאופן אישי אתה טיפה נטול חזון, אתה קצת מסכין עם המציאות, וזה אחרת.
לא, אנחנו צריכות לעצב... אני מנסה לתאר אותה בריאל פוליטיק שאני רואה.
לעצב את המציאות שלנו, והגיע הזמן שגם הקהילה החרדית במדינת ישראל תקבל יחס שוויוני מהמדינה, וזכויות כפי שיש לאחרות
ואחרות. הנה השאלה הבאה. 3 דקות לסיום, גברתי. עוד מעט הגונג. יאיר, מה תעשי עם המשילות הרעועה בנגב ובגליל שלא לומר מערב פרוע? אני מוסיף.
שוב, אותו דבר. קהילה, אתה יודע,
מה קהילה? 3 פלוגות בגב, לפרק אותם מהנשק. תראית מה הולך בבדואים?
זה מה שנקרא סבים שוטים, עם כל הכבוד. רוב המכריע של האוכלוסייה הבדואית היא ממש לא
אוכלוסייה פרועה. היא אחלה, אבל יש להם שריפים חמושים שמסובבים על כל מיני מכוניות כאלה ויורים באוויר ושודדים אנשים בכבישים.
אני לא... בסדר, צריך לטפל באנשים האלה, אבל צריך להבין גם שבאוכלוסייה הבדואית, שאגב, הם קהילה שהרבה פחות יש לה עניינים לאומיים בכלל. אבל שוב, היא קהילה מופקרת באופן מדהים.
נכון, אז מה עושים?
אין תוכניות מתאר.
מה אתה עושים במשילות?
המשילות מתחילה לא להעניש אנשים, אלא היא מתחילה בתוכניות מתאר, ולאפשר לאנשים לבנות בית.
אבל נתנו להם אפילו ערים, רהט,
מה זה נתנו להם? נתנו להם, כאילו נתנו אחד, עיר, מה זה?
גם לי נותנים, נכון? גם לי מקבל.
אבל שם,
לרוב... כשנותנים לי סייעת שלישית בגן, אני לא נתנו לי.
יותר מחצי מהכפרים הבדואים עדיין לא מוכרים על ידי מדינת ישראל. אנשים שם גרים ביישובים שהמדינה לא מכירה אותם.
השיטה לא צריכה להיות מקל אל הגזר.
בדיוק. קודם כל צריך לתת להם, אתה יודע שיש מקומות שלא מחוברים לתשתיות בסיסיות, לכבישים, יש ילדים שצריכים ללכת דרך ארוכה בבוץ ובאפר לבית הספר, שלא תמיד הוא בעצמו, יש בו מספיק מים זורמים. יש שם דברים מזוהים לחלוטין שהמדינה מפקירה. Yeah. אז בואו נתחיל מלארגן את זה כמו שצריך, נאפשר להם לבנות בתים שהם יגורו בהם, ולא נהרוס להם אותם. אתה יודע שאני הייתי שם בהריסות בתים?
לא בטוח שכולם רוצים, אני גם הייתי גם, נדמה לי גם את היית בסיורים שם, גם אני הייתי בסיורים שם.
מה הם לא רוצים? הם לא רוצים שיאפשרו להם לבנות בית?
לא כולם רוצים לעבור מסגנון חיים מסוים לתוך בית כזה ב-500 מטר ריבוע. לא יודע, מניות כולם אוהבים את זה, אגב. תתפלי.
אין שם אף אחד שגר יותר באוהל. זה, אתה יודע, זה כבר מזמן עבר העידן הזה.
הבזורה הבדואית היא פחות מסודרת ממה שאת מתארת לעצמך בדירת התל אביב שלנו.
אבל אתה מבין שזה ביצות ותרנגולות, כשאנשים אין להם אפילו תשתיות של המאה ה-21, איך תהיה להם תרבות של המאה ה-21 בדיוק?
ביצות ותרנגולות זה טוב.
ביצות ותרנגולות.
תשמעי, אומרים שהיה ממש טוב.
אני רוצה...
איך היה לך?
אושר, מה זה זה?
מה אושר? בואי, תסתכלי מהשעה. 9 פונקט.
מילה אחרונה לסיום.
שמעת את אנדר?
אני חושבת שמדינת ישראל חייבת לעבור מתרבות של סכסוך. של כל דבר הוא סכסוך, לתרבות של יישוב סכסוכים, ולמצוא פתרונות. הטוב המשותף שלנו הוא עצום, הפוטנציאל מונח. בואו רק נעשה שזה יקרה.
והנה ההצלה שלי, מיום ראשון, כשהיא תבוא לפה, מרב מיכאלי, אני הולך להסתכסך איתה. ברעיונות הבאים שלא יהיו פה חיוכים יותר באולפן הזה. מה את קוראת בימים אלה? אין זמן, מה את
קוראת? חומרים של ה...
בדיוק, קמפיין, את פילבר. מה את... מה את אוהבת לעשות שיש לך זמן?
א', אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, זה הדבר היחידי שממש מנקה. אני אוהבת סדרות. בורגן, צפו בבורגן.
עכשיו ראית?
לא, ראיתי אז. אה, ראית אז? עכשיו ראיתי קצת מחדש.
מה את רואה עכשיו בלילה?
שטיסל.
שטיסל.
עכשיו יש סדרה חדשה של
סמולית הספארי. בסוף היא רוצה ממשלה עם חרדים. הנה, בבקשה.
שטיסל, אגב, מראה לך איך אפשר החיים האחרים של החרדים. ובסוף אני אגיד, בואו הביתה. בואו הביתה, בית של אמת. תצביעו לנו,
נתתי את שלוש שניות קמפיין.
אין מה לעשות, אין מנוס.
מירב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה על הספורטיביות.
עטילה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
העונג שלי.
אנחנו מאוד נהננו לארח אותך כאן אצלנו. בשבוע הבא יהיו פה עוד ראשי מפלגות. כל התשובות בראשית, כותרת ראשית. שוויינט, עשית כותרת ראשית, כן?
איזה?
שוויינט.
מה זה אמר? מה הכותרת?
תבדקי באפליקציה, אין לך אפליקציה, גברתי?
אוי ואבוי.
אמן, יושבת ראש מפלגת העבודה. לילה טוב לך.
אני באתי בלי פלאפון.
סוף שבוע טוב.
באתי להתרכז. תודה רבה.
להתראות, שלום, ביי. נתפגש ביום ראשון בבוקר.
מה בכותרת? ספר לי.
מה בכותרת? בואי נסתכל. יש אפליקציה שוויינט.